דף המחבט עמוד א' בתחילת העמוד. אומנם התחלנו את תחילת הדברים, אנחנו חוזרים בשורה הראשונה בעמוד. מסר לו מסר אחד ארוך ומיצר אחד קצר. כפי שהרשב"א מבאר בהמשך, כך צריך לצייר את הציור. אנחנו מדברים על הציור הראשון שברשב"ם, האיור הראשון שברשב"ם, וזה כבר הקדמנו ואמרנו שכשאדם בא לתחום שדה, אז איך תוחמים שדה? אדם נותן את המיצרים, השכנים שלו, מצד מזרח, מערב, צפון, דרום. במקרה דנן, לפי האיור הראשון, רק אנחנו נוסיף לו טיפה, כי כך מבואר ברשב"ם בהמשך, יש כאן בצד המזרחי למעלה, אמרנו שברשב"ם זה לא צפון למעלה אלא זה מזרח, ויש מזרח מערב למטה, וממילא בימין זה הדרום ובשמאל זה הצפון. בחלק המזרחי למעלה יושב שם ראובן, ואם לצורך הדוגמה יש שם 100 אמה, אז 50 אמה זה השטח ששייך לראובן, ו-50 אמה זה השטח ששייך לשמעון. למטה במערב יש שטח אחד של 100 אמה ששייך ללוי. בצפון ובדרום, לצורך הדוגמה, 100 אמה יששכר וזבולון. הבן אדם הזה שבא למכור את השדה, והשדה שייכת לו כל החלל הפנימי, הכל שייך לאדם אחד, הוא בא ואומר ככה: אני מוכר לך, ומה עם גבולות השדה, מה המיצרים? יש לך בצד דרום שכן בשם זבולון, יש לך בצד צפון שכן בשם יששכר, יש לך למטה במערב שכן בשם לוי, ויש לך למעלה שכן בשם ראובן. את שמעון, החמישים אמה הנוספים, הוא לא הזכיר. והנידון שעומד לפנינו, מה ההגדרה? האם כוונתו לבוא ולמכור לו רק חצי שדה, תוריד ענך מסוף הקצה של ראובן, השטח הקצר, ו-50% מהשדה הוא מכר לו, או שמכיוון שהוא דיבר למטה במערב על כל אורך המיצר, אז הוא מתכוון שתיקח מסוף השדה של ראובן ותוריד קו לסוף השדה של לוי, דהיינו תקבל מה שקראנו למטה ראש תור. זה הנידון.
אבא מן הראשונה,
למה
אמרנו את
הגבול הצפוני? דובר. כי הוא תוחם לו מיצרים.
לא,
אני מבין. הוא אבל צריך לומר לו 4 צדדים. כן, אבל הוא, זה הוא בלא גבול. הרי מה הבעיה שלנו? אז זה כבר, אנחנו כבר אתמול הסברנו שיש מושג שנקרא מיצרים מרחיזו. כשאדם בא למכור שדה, אז הוא אומר לו מי השכנים שלו. ובזה שהוא בא וצמצם את הצד למעלה הקצר והגביל את זה בשם ראובן, פירושו של דבר שהוא אומר לו בסך הכל אנחנו צריכים להיות קצת לא מרובעים גם. זאת אומרת, אנחנו עכשיו רואים מקרה מרובע של שדה, זה לא בהכרח עומד בדיוק על הסנטימטר, שמצד אחד בדיוק נמצא זבולון ובצד שני, אלא יש איזה צורה כלשהי לשדה. עכשיו הוא עכשיו בא לדבר איתו על 4 צידי השדה, איך אתה רוצה שיאמר? שם שלו זה לא נכון.
למה? זה שלו.
אז מה?
אבל
אצלו זה מקשה.
הוא לא מתר לו.
אצלו.
אבל קצת הצפוני זהו.
נכון.
זה לא...
לא, התשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא מאוד פשוטה. מה? מה פרוש כל הטענות? מצד
הכל אין לו שכן.
נכון.
אז הוא אומר לו, מישהו אומר, הוא אומר משהו לא נכון, השכן
שלו
שם ראובן, לא נכון,
ראובן
לא השכן שלו שם.
ולכן מה? ובציור השני של ראש תור, ברוך השם. ולכן?
אנחנו שאומרנו את זה,
כי הרשב"ם לא מתייחס לזה. אבל לא בגלל שהוא לא תחם לו את זה.
זה מה שהם עשו, זה כמו שאומר לנו מצפון לדרום, שכולם אומרים ככה, מסבירים ככה, אבל איך זה פתוב? אם אמרו רק מצפון לדרום, אין בעיה.
מצפון לדרום
זה לא פתוב אחר, מה אופיום?
אנחנו נשתדל להסביר. כל הטענות נכונות, כל התשובות נכונות, והגמרא לא זזה ממקומה. תוספות דיבור מתחיל מצד אחד, מיצר אחד ארוך ומיצר אחד קצר. אומר תוספות, ומאירי שאמר לכל דלת רוחות כדי פירש הקונטרס, דאי לו מיצר אל המזרח ומערב ולא מיצר צפון ודרום, אם כן איך כאמר לרבסי וניקנה כנגד ראש תור, עד רבה הבל אלה מפרח דלא ליקנה אלא תלם אחד במזרח ותלם אחד במערב. דאית לרבסי לכמן שאנחנו עוד לא דיברנו מי הוא רבסי, ממילא מבחינתנו הדברים כרגע סתומים, אבל בהמשך זה גם יבואר. כך שהערות הן מצוינות, אבל זה לא ישנה את המהלך של הגמרא. ושוב אנחנו חוזרים. צריך לזכור דבר אחד, יש הבדל מהותי בין בן אדם שמוכר שדה בעיר, ושם זה גם לא מונח שדה, בית בעיר, לבן אדם שבא למכור שדה. שדה, אז היום אנחנו רגילים, יש חלקה ותת חלקה וכו', אז ממילא יותר קל ההגדרות, הדברים מסומנים, המדידה היא מדויקת, ואז השאלות הן מצוינות. שאלות הן מצוינות, אבל אנחנו צריכים לחיות בזמן הגמרא. ובזמן הגמרא שמדברים על שדה, שדה פירושו של דבר אדם שנמצא בבקעה, ובבקעה זה בדיוק כמו שאמרנו, תמכור לו שדה באינדונזיה. על מה אתה מדבר בכלל? מה הגבולות? איך אני מסמן שדה באינדונזיה? איך אני עושה את זה? אז אני יכול רק להשתמש בדבר אחד, לציין לך מי הם השכנים, לציין לך מי הם השכנים. אז אני יכול לומר לך שבצד מזרח יושב ראובן, בצד מערב יושב לוי, בצד דרום יושב אחד ובצד צפון, וזה מוכרח. הרעיון שהוא אמר קודם הוא מצוין, אבל ההכרח של הגמרא זה לבוא ולומר שהוא סימן את זה בארבע מיצרים. זה המקרה, אחרת זה מתנגש בדין אחר שיבואר. עכשיו אנחנו באים ללמד אורחות חיים, זה לא גמרא, זה לא תורה, זה לא מה כתוב בתורה. אנחנו צריכים לדעת איך חכמים מסתכלים על הדברים. ושוב, אם עכשיו בית דין היה מוטל עליו לציין קרקעות, אז הציון היה מדויק, חז"ל יודעים איך לציין קרקע. אם השמאי העירוני היה צריך לציין את הקרקע, גם הוא יודע איך עושים את זה. לא זה הנידון שלנו. כמו שהרשב"ם אומר לאל, אומר הרשב"ם, היה לו לשון בדף סמך א' עמוד ב' בשורה הראשונה מהצרות, אומר הרשב"ם שלא ידע לפרש ולומר חדר שלי היה ממערבו של בית, זה אין זה מיצר הניכר לאנשי העיר. אל מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים אל אנשי העיר, אנחנו לא מדברים עכשיו על מומחה במדידות. מי שמומחה במדידות יודע להסתדר בלעדינו. אם לו יצויר זה היה בית-דין, אז הם יודעים מה עושים. זה לא המקרה. אנחנו עכשיו מדברים על אדם עירוני שלא מבין גדול, והבא ומוכר קרקע, והוא מסמן את הקרקע, ואנחנו עכשיו רוצים לחקור מה מונח במחר שלו. הוא טוען א', הצד השני טוען ב', המוכר אומר א', הלקוח אומר ב'. מחובתי עכשיו לנסות להסביר את הדברים שלו. בא רב ואומר, אדם שתחם את הקרקע שלו במיצרים, למה? כי הוא לא תלמיד חוכם גדול. למה הוא אמר הצד הצפוני יששכר? כי הוא מדבר על השכן שלו, לא מדבר על עצמו. זה לא תורה מן השמיים. אז הוא בא ואומר ככה, בצד הדרומי שלך תדע, השכן שלך יהיה X. בצד הצפוני שכן נוסף. בצד המערבי גם יש לו שכן. עכשיו, אם הנוהג היה לבוא ולסמן חצי מיצר, אז גם לא הייתה מתחילה הסוגיה. אם היה מצב כזה שהוא יכול להגיד שבמערב זה כנגד חצי המיצר של לוי, למה הוא לא מדבר עברית? כי זה לא היה המנהג. לא ככה היו מדברים. אז איך מדברים? רובן במזרח, במקרה יש שם עוד שכן, שמעון. לוי במערב, לוי תופס את כל המאה עמה. אחרי זה יש לו יששכר בדרום, זבולון בצפון. עכשיו אנחנו רוצים לנתח מה היה כוונתו. בא רב אומר, מסתבר, מכיוון שהוא צמצם את זה כנגד השטח של ראובן למעלה, פירושו של דבר, תוריד ענך מלמעלה ללמטה, כי לא מציינים חצי גבולות, אבל כוונתו הייתה לחצי גבול. וזה מה שהוא קנה. אומרת הגמרא, מצר לו מיצר אחד ארוך ומיצר אחד קצר, אמר רב לא קנה אלא כנגד הקצר, מאוד פשוט. מבחינה משפטית, אתה בא לבית דין, איך בית דין מסבירים את מה שהוא אמר? ככה העירוני מדבר. הכפרי יכול להיות שיש לו גדרות יותר. ככה אדם נורמלי בן העיר ככה מדבר. כמו כן, שואלת הגמרא, אמרו לי רב כהנא ורב אסי לרב, ויקנה כנגד ראש תור. שואלת הגמרא, מאיפה לקחת שצריך להוריד את הענך מהקצר למעלה כנגדו ללמטה לחצי המיצר המערבי? אולי צריך ללכת לסוף המיצר המערבי. הראש תור, למה זה ראש תור? אז יש כמה לשונות בראשונים, זה לא כל כך נפקמין עלינו. יש רמב״ם, שהרמב״ם אומר שזה סוג של תכשיט משולש. יש שם הראש, שהראש מסביר שזה הצורה של עבודת המחרשה. הרבינו גרשון פה אומר כמו מבנה השור, שהראש שלו משולש, לכן, אבל המסר, תוריד את זה באלכסון. מי אמר לך שצריך להוריד את זה ישר? אומרת הגמרא, שתיק רב. הבינה הגמרא שמסתבר שאם רב שותק, וכאן זה מחלוקת ראשונים למין האמת. הרשב"ם במקום נוקש וכך תוספות ששתיק רב והודה, אבל הרמב"ם, וכך מובא ברמב"ן בשם הנימוקי יוסף, אומנם הוא כותב שבערוב ימיו הוא חזר בו, אבל הרמב"ם ודאי אוכב ששתיק רב, רב נשאר בשלו, רב לא ראה צורך להגיב על הדברים. אומרת הגמרא, הוא מודה רב, לכן הרשב"ם לשיטתו שאומר שרב כבר הודה, אומר עוד לפני שרב שתק, עוד לפני ההודעה הסופית שלו, גם בתפיסה הראשונה שלו הוא מודה רב. איך הדעיק המיצר ראובן ושמעון מחד גיסא, ואנחנו מדברים על הציור השלישי, ציור השלישי ברשב"ם, האיור השלישי למעלה, 1, 2, 3 מלמעלה, או השלישי מלמטה, זה גם טוב. אבל כתוב פה דבר אחד, הוא מודה רב, איך הדעיק המיצר ראובן ושמעון מחד גיסא ומיצר לוי ויהודה מחד גיסא, מדהב אלה למכתב לי דרובן כנגד לוי או דשימון כנגד יהודה, ולא כתב לי שמה מינה כנגד ראש תור ודאמר לי. יש כאן כמה וכמה שיטות בראשונים, וזה נובע מריבוי הגרסאות איך קוראים את הגמרא, אבל אנחנו משתדלים לקרוא את הגמרא כמו שהיא מופיעה בפנינו על אף הגאות הבאח פה, ואנחנו מסבירים לפי הרשב"ם במקום. הרשב"ם באמת משנה בגרסה את החלק הוא דשימון כנגד יהודה, לא גורף הרשב"ם, אלא הקריאה היא דרובן כנגד לוי ולא כתב לישמע מינה, אבל ההסבר הוא כזה. שוב, צפון דרום לא מטריד אותנו, אבל צפון דרום, כמי שהזכרנו בתופות, זה חלק מתחימת המיצרים. אז הוא בא ואומר ככה, בקטע המזרחי למעלה יש לנו 50 אמה של שטח ששייך לרובן ומעלה, ויש 50 אמה של קטע ששייך לשמעון ומעלה. כמו כן למטה במערב יש 50 אמה ששייך ללוי ו-50 אמה ששייך ליהודה. הבן אדם דנן, כשהוא בא לתחום את המיצרים, הוא מספר לנו על המיצר של ראובן, הוא מספר לנו על המיצר של לוי ועל המיצר של יהודה. את שמעון הוא לא מזכיר. פה אומרת הגמרא, גם רב בתפיסה הראשונה שלו יודע שהכוונה ראש תור, כי לו יצויר בו היה רוצה לעשות את זה ענך ולדבר על חצי שדה, אז למה הוא בכלל מזכיר את אותו לוי למטה, או לחילופין שיזכיר את כולם? מה הוא ראה לבוא ולהזכיר למטה את כל המיצר ולמעלה חצי מיצר? לכן בהכרח שכוונתו כנגד ראש תור. זאת אומרת ככה, מה ההבדל בין שני המקרים? במקרה הראשון שעליו דיברנו, בקטע המערבי במאה מה למטה, יושב בעל הבית אחד, אז שמה אין נוהג לבוא ולדבר על חצי מיצר, אז אני יכול לבוא ולהסתפק, או כמו שרב רוצה להכריע, שהכוונה הייתה חצי מהקטע המערבי. אבל ברגע שמדברים על שני בעלי בתים שונים, ואנחנו מזכירים את שניהם, פירושו של דבר, שאני צריך למשוך ראש תור מלמעלה מרובן, לסוף הקצה ההוא של הקטע המערבי, וזהו השטח שהוא מחר לו, כך מסביר פה הרשב"ם, בתחילת השורות הרחבות בהרחבה, וזה החילוק שהוא אומר בין הדברים, הוא אומר מפורש, אבל לאל זה מקביל להגעות וציונים, שורה שלישית מאחרי הציורים, אבל לאל במילתא דרב מאיר כגון ראובן ושמעון מצר מזרחי, ויהודה מצר מערב כנגד שניהם, וכתב לו יהודה מצר מערב ושמעון מצר מזרח, דהיינו אחד ארוך ואחד קצר, הטעם לא קנה אלא כנגד הקצר, דבעל כוחך מיצר מערבי הרחיב לו, שלא יכול לפרש בשמעון כנגד חצי יהודה, שאין כותבים חצי מיצר. אנחנו מדברים על צורת השפה המדוברת, הרי את אותה שאלה ששאלתם מתחילת השיעור אפשר לשאול גם פה, למה הוא לא אומר לו חצי? למה לא? לא, לא, אני מדבר ככה, היה פה, הזכיר את ראובן והזכיר למטה יש אחד, לוי. למה הוא לא מדבר עברית? חצי כנגד חצי לוי.
בגלל שהוא לא מדבר עברית, אז הוא אמר, ראובן, הוא מתכוון גם משהו ראובן. אז אי אפשר להביא
מענה. ואומר שכן, לפי רב כן מעבירים מענה. לא, אני מדבר במקרה שיש פה רק אחד ארוך. למה הוא לא אומר חצי לוי? כי אין שפה כזאת.
אבל להגיד שכן שלא קיים?
לא שלא קיים, הוא קיים. הוא קיים,
הוא קיים,
נכון, זה לא משנה. אבל כשאני רוצה לדבר על מיצרים, אני מדבר, לי יש שדה, ועכשיו אני מספר לך מי השכנים של השדה, ואני מתכוון שתחתוך בתוך השדה שלי שהיא תחומה בין ארבע השכנים הנ"ל. לא אמרתי שהוא הופך להיות שכן שלי, כי ככה מדברים. למה אני לא אומר חצי מיצר? כי ככה מדברים, ככה מדברים. מה? לפי רב? לפי רב אין בעיה, אם היה למטה שטח אחד אז אין בעיה, ואם למטה היה שניים גם אין בעיה. נו, אז אני יכול, מה פירוש? אתה מדבר לא לפי רב, לפי רב זה חצי, לפי רב אין בעיה, כל אלה החולקים על רב. אז נצטרך לומר, יש לי שדה שמיצריה א' ב' ג' ד', וחצי מהשדה אני מוכר לך. הוא יצטרך לפרש. במקרה כזה, לא, אפשר למכור. שוב, או שיגיד לו ראש תור, שיגיד בפורש, אבל אם הוא לא, כל הבעיה שלנו כשהוא לא פירש, אם הוא פירש עלינו בעיה. אנחנו מנסים להבין מה הוא אמר כשהוא לא פירש. כשאדם רוצה להגיד דברים ברורים, אז הדברים הם פשוטים. ממשיכה הגמרא ואומרת, יש פה בתוספות, תוספות רוצה לטעון שהשטח כנגד הקצר זה שטח של הפקר, ולכן הוא לא הזכיר את זה, כי להפקר אין כתובת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ראובן ויהודה, כן, אז מה זה היה מוכר לו? אז הייתי אומר שהוא מכר לו משהו בעליתי. אולי זה יהיה ההמשך, אולי, לא, זה לא ברור, אולי. ברמה עקרונית מה הוא ימכור לו? תלם אחד על פני השדה. שורה אחת. למה? התלם שעומד בסוף הקצה של ראובן, עם התלם שנמצא בתחילת יהודה, זה השורה שהוא מכר לו. בהבנת הגמרא. למה ככה? כי ככה היו מדברים. אומרת הגמרא, לא, זה ככה, עוד רגע תראה. מה קורה מיצר ראובן מזרח ומערב ומיצר שמעון צפון ודרום? אני רוצה למכור לו קרקע שבצד המזרחי והדרומי גר ראובן, בעל השדות זה ראובן, בצד הצפוני מערבי נמצא שמעון מחזיק בשדות. אם אני אבוא ואומר לו אני מוכר לך שדה שמיצריה זה ראובן ושמעון, אז למעשה הוא מכר לו רק חצי שדה, כמו שנראה בציור הרביעי ברשב"ם. למה? כי זה עונה על הדרישות. יש פה מיצר אחד ראובן, יש פה מיצר אחד שימון, וזה בעצם השטח שהוא נתן לו. ולכן אומר את הגמרא, צריך למכתב, אם הוא רוצה למכור לו שדה שלמה, צריך למכתב למצר ראובן רוח עם טרין, השכן שלך ראובן משתי רוחות, ומיצר שמעון רוח עם טרין, וגם שמעון הוא שכן שלך משתי רוחות, ואז קיבלת את ראובן שהוא שכן שלו במזרח ובמערב, קיבלת את שמעון שהוא שכן שלו בצפון ובדרום, זהו השדה. איבא אלו, עכשיו מסתפק את הגמרא. סיים לו את הקרנות מהו. מה קורה באופן, כפי שאנחנו רואים בציור החמישי מלמעלה, נדבר על הציור הימני. אז ייתן לו חצי. חצי, לא, הוא מדבר על הקודם, חצי. אנחנו מדברים עכשיו על הציור האחרון מצד ימין, ברשב"ם. אנחנו מדברים על מקרה כזה. למעלה במזרח, יש את ראובן, את שמעון, את לוי, את יהודה ואת יששכר. כל אחד יש לו קרקע. אלא מה? ראובן מתחיל הקרקע שלו מהפינה ונמשך כלפי דרום. שמעון מתחיל השדה שלו בפינה ונמשך כלפי צפון. באמצע יש שם עוד שכנים, חיים ומשה ויהודה, לא משנה. כל אחד יש לו שם פיסת קרקע. כמו כן למטה יש את לוי, שמחזיק קרקע בפינה המערבית דרומית והלאה לכיוון דרום. יש את יהודה שמחזיק בפינה הצפונית מערבית והלאה לכיוון צפון. הוא אמר לו ככה: ראובן, שמעון, לוי ויהודה, אלה המיצרים שלך. מה כוונתו? האם כוונתו רק לאותה נקודה של ראובן ואותה נקודה של לוי ואותה נקודה של שמעון ויהודה? ממילא הוא נתן לו תלם אחד באלכסון ותלם אחד מהצד השני באלכסון ה-X המדובר, או שהוא לא ראה צורך לבוא ולפרט את כל שאר הקרקעות? הוא אמר לו את העיקרון, יש לך פה את הנקודה הקיצונית של השדה מצד דרום מזרח, צפון מזרח, צפון מערב, דרום מערב, ובזה יש לך את התחומים של השדה. הגמרא נשארת בשאלה, איבא אלו, הגמרא לא עונה. סיים לו את הקרנות מהו, רק אם הוא חידד לו את הפינה בלבד. שאלה שנייה, לפי הרשב"ם, אם תמצי לומר, אם נבוא ולומר, תלם אחד, תלם זה היה דבר ברור, תלם זה שורה של המחרשה, שני שברים שהולכים על פני השדה, זה תלם.
יכול להיות גם לא עובד של ראובן, יכול להיות התלם פנקה בשדה אחרת.
זה שדה שלי, זה לא של ראובן, ראובן הוא רק השכן הפינתי שלי. אני מוכר לו בתוך השדה שלי תלם אחד באלכסון ותלם נוסף באלכסון, והשאר נשאר שלי. כמובן שהשאלה המדוברת, מה פתאום למכור כזה דבר, וזה הצדדים. אומר הרשב"ם, אם תמצאי לומר שבזה שבאמת הוא סימן לו רק את הנקודה בלבד, אז הוא מכר לו תלם בלבד ולא את כל השדה, כמין גם מהו, מה יהיה במקרה? כמו גם, שזה כמו החף סופית שלנו, כמין גם יווני, דהיינו. הוא בא עכשיו וסימן לו כפי שהרשב"ם מצייר, יש פה רשש, אבל מה שיש בפנינו, הציור השמאלי בתוך הרשב"ם העליון. פה הוא כבר אמר לו תחום מסוים. הוא בא ונותן לו שטח, לצורך הדוגמה. נאמר שבצד המזרחי יש קרקע של ראובן על פני 20 אמה. בצד הדרומי יש קרקע של שמעון על 20 אמה. זה יכול להיות עדיין ראובן. כמו כן למטה, בצפון יש לך 20 אמה. במערב קיבלת את הזווית הזאת משני הצדדים. כך לומד הרשב"ם, כי תוספות במקום אומר שהכוונה היא רק לגם אחד, לא לשניים. התוספות בעצמו שואל על עצמו וחוזר לדברי הקונטרס, התוספות האחרון בעמוד. אבל לפי הבנת הרשב"ם, השאלה היא מה הוא נתן לו? זה השאלה, לפי הציור. האם הוא נתן לו רק את התלם, רק את מה שאתה רואה, את הצורה הזאת, את הרייש הזה בשני הצדדים ותו לא? תלם אחד, תמיד ההגדרה תלם, מקום של שני שברים, שזה צורת המחרשה, זה תלם. תלם פירושו של דבר, המהלך של המחרשה בסיבוב אחד. גם כשקונים שדה, זה תלם אחד על פני השדה, או שני תלמים על פני השדה. תלם זה שיעור הליכת המחרשה. אז האם הוא מכר לו רק את התלם הזה ותו לא, או, כפי שהוא מצייר למטה, או, הוא קנה את הכל באלכסון, ברור שאת כל השטח הוא לא מכר לו. השאלה היא רק תלם? סליחה, טעות. סליחה, עוד פעם, לא תלם. האם הוא קנה את כל השטח, זה הציור למעלה, סליחה, את כל השטח למעלה, או רק את האלכסון שכנגד התלמים המדוברים, ואז את כל השטח המלא של לא תלם אחד איבד. זאת אומרת, האם הוא נתן לו פה את כל השדה, ומבחינתו זה כבר לא נקודה, הוא כבר נתן לו רוח צפונית, מערבית, דרומית, מזרחית, אז כל השדה, או שמדובר רק את התלמים הנעל, ובאלכסון את כל מה שבתוכם. אם תמצי לומר, שבכזה מקרה שהוא צייר לו רק את החף המדוברת, אז באמת הוא לא תחם את כל השדה. ולמה הוא לא תחם לו את כל השדה? כי הוא מכר לו רק כנגדו באלכסון ותו לא. אומרת הגמרא סמך בית עמוד ב' בסיירוגין, מהו וזה הציור ברשב"ם? מה זה בסיירוגין? יש פה שדות של ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו'. את ראובן הוא סימן לו, את שמעון הוא לא סימן לו, את לוי הוא סימן לו, את יהודה הוא לא סימן, יששכר הוא סימן, זבולון הוא לא סימן, יוסף הוא סימן ובנימין הוא לא סימן. ואז השאלה היא, האם הוא לא ראה צורך לסמן את כולם כי בעצם תחום פה הכל והוא מחר הכל, או שרק משולש של כל אחד כנגדו זה מה שהוא קנה? מה? יש כל מיני מוזרים. אנחנו רוצים לדעת מה הוא מחר. זה מה שאני מוכר. כשזה נראה פה בציור בתוך הגמרא זה משהו קטן, יכול להיות שזה דונמים על גבי דונמים, מאוד יכול להיות שכן. אז לא נאמר שזה אדם השפוי עלי אדמות, אבל יכול להיות. אומרת הגמרא, תיקו, הגמרא לא פושטת את הבעיות האלה, הגמרא נשארת בספק. מה קורה במקרה הבא? מצר לו מצר ראשון, מצר שני, מצר שלישי ומצר רביעי לא מצר לו. מה קורה אם הוא סימן לו את המיצר המערבי, הוא סימן לו את המיצר הצפוני ואת המיצר הדרומי, המזרחי למעלה, במקרה של הרשב"א מסביר הפוך, המערבי, אבל מבחינתנו כפי שהציורים יהיו, את החלק המזרחי הוא לא סימן לו. מה זה אומר? זה אומר שהוא מחר, שהוא לא מחר, שאין צורך בזה. מביאה הגמרא בזה שלוש שיטות. אמר רב, קנה הכל חוץ ממיצר רביעי, תלם אחד בצד הרביעי הוא לא קנה, את הכל הוא קנה, את כל השטח הכללי של השדה הוא קנה, ורק בצד המערבי למעלה תלם אחד לא במחר. שמואל אמר אפילו מצר מערבי. שמואל אומר הכל נכלל בתוך המחר, אז כל השדה כולה מחורה. ורב אסי אמר לא קנה אלא תלם אחד על פני כולה. רב אסי אומר תלם בצפון, תלם בדרום, תלם במזרח, במערב שום דבר. רואים הציור שלנו, אז במערב תלם ובמזרח שום דבר. אומרת הגמרא, סבר לה כרב, מה המקור לרב אסי? המסר שלו זה שיטת רב. דאמר שיורי שייר. בעצם רב בא וטוען, אם אתה רואה בן אדם שמסמן מיצרים, למה הוא נמנע מלסמן את המיצר המערבי או המזרחי? נדבר על המזרח כי יותר קל. למה הוא נמנע מלסמן את המיצר המזרחי? מה? אז אפשר להסביר, כי זה ברור שזה נמצא בפנים. אז למה הוא לא יסתפק בצפון והדרום? למה? יש לי צפון דרום. למה? יש לי צפון דרום. אז אם אתה מבין שסוגרים קו בין הצפון לדרום במזרח, אז גם סוגרים במערב, מה ראית לחלק? זאת אומרת שרב סבור שהשתיקה שלו, האי סימון של המיצר הרביעי, בא לומר מסר. מה המסר? שמיצר אחד לא. אומר רב אסי, גם אני מקבל את זה. כל השדה חוץ מתלם אחד. כל השדה חוץ מתלם אחד. למה שם הוא לא רצה למכור לו? כי זה בבניין הבא שהוא מוציא, שם היה מרפסות. זה לא מעניין. אבל תלם אחד הוא לא מכר לו. לעומת זאת, רב אסי בא ואומר, את העיקרון, את הפרציפ אני מקבל, הוא שיער. אבל אומר הלאה, רב אסי, הוא מדישר במצר, שיער נמי וכולי. אם אתה מבין שהוא שיער במערבי, אז תבין שזה הולך הפוך, הוא שיער לעצמו, דהיינו מכר רק מיצר אחד, ואת כל השאר הוא שיער לעצמו. אמר רבא, הלכתה. זה התוספות. כשתוספות לאל בא ואומר שחייב להיות שהיה צפון ודרום, התוספות אומר ככה, ומיירי שמיצר לו לכל דלת רוחות כדי פירוש הקונטרס, דאי לו מיצר על המזרח ומערב, ולא מיצר צפון ודרום, אם כן, איך היא כאמר לרבסי וניקנה כנגד ראש תור, עד רבה, הבל אלה מפרח דלו ליקני אלה תלם אחד במזרח, ותלם אחד במערב, דאית לרבסי לקמן במיצר לו מיצר ראשון ושני ושלישי, ומיצר רביעי לא מיצר לו, דלו קנה אלה תלם אחד על פני כולו, וכולי. לא, אז פה הוא נתן לו ארבע מיצרים. למה הוא נתן לו רק חצי? כדי שירד, זה למטה, זה רב. זה בדיוק שיטתו.
יש לפי רב שפה שאומרת שיכול לא
להצר לו. אם הוא נתן לו שלוש תחומים ותחום אחד הוא לא נתן בכלל, כי אם לא נגיד ככה, אם לא נגיד ככה, אז למה שם אני אומר שזה חצי?
שם,
אתה
לא נגיד לו שום דבר, על המשטר של
החצי. זה לא היה טוב. היה מצוין. למה הוא אמר לו יצחר שרש? היה אומר לו כלום. דבר איתו. זה רב אותו רב. נכון. וזה ההסבר. כי אם הוא לא היה אומר לו צד אחד, אבל היה צריך להוריד באותו צד מיצר אחד. אבל רב לא רוצה להוריד לו שום דבר בצד הצפוני. זה בדיוק המסר. עוד פעם. להגיד את השם שלו זה לא רלוונטי, כי השדה שלו. אני עכשיו תוחם בתוך השדה שלי, אז מה אני חייב לציין שכן? אם לא הייתי מזכיר את השכן בכלל, אבל אני צריך להוריד לו מיצר. לכן צריך להזכיר את השכנים. לפי מה? שאלה מצוינת. את השאלה הזאת תשאל תופות לאל. אומר תופות לאל, שמע מן השיעור השייר בדף המחלף עמוד ב', אומר תופות, שיעור השייר, שואל תופות, רגע, ואם תאמר ונעים האדמים מודיעים, למה לא תגיד שהכסף יציין לנו את הדברים? אמרנו אתמול, אבל תוספות שואל את זה גם היום. אותו דבר. כן, זה מה שאומר, לקרקע אין מחיר. מה שלא תגיד בקרקע זה מקובל עלינו, בתוך הדברים. ועוד אומר היא, דשמתי וכולי, דגבי קרקע לא שייך הודעה דמים, דפעמים קונה אדם קרקע הרבה יותר ממה שהיא שווה. מעשים שבכל יום. מעשים שבכל יום. אין פרופורציה. זה בדיוק המסר. עכשיו יש נידון אם יש הונאה לקרקעות. ביותר מחצי לכל אין. אבל קרקע אין לה שווי. אומרת הגמרא. עכשיו אני צריך 2-3 דק רצופים. כתוב פה ככה. אמר רבא. היא הלכתה. קונה הכל חוץ ממצא רביעי. אומר רבא להלכה לפי לישנה קמא כשיטת רב. אנחנו באמצע, עוד לא אמרנו כלום. הלכתה כשיטת רב שהוא קונה הכל חוץ מהמיצר הרביעי, אבל ולא אמרן אלא דלא מבלה, אבל מבלה קנה, וכל זה בתנאי שזה לא מובלה. אבל אם זה מובלה הוא קנה גם את המיצר המערבי. הרשב"ם נותן ציור. יש מקרה שם, כאן במקום הרביעי, זאת אומרת, יש לך מיצר, יש לך שדה מצד צפון וצד דרום. אם הצפון, אני בעצם אמרתי לו ארבע גבולות. יש לי בעצם קרקע אחת, הכל זה קרקע שלי. עכשיו, הקרקע שלי תחומה בין ראובן, שמעון, לוי, יהודה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה. מתברר שהצד המערבי, ראובן למעלה, שלא הזכרתי, בעצם הצד הצפוני והדרומי, השכן שלי, לוי ויהודה, לא מגיעים עד הקרקע שלו. יש איזה פתח באמצע. אם זה לא מגיע עד למעלה, זה נקרא לא מובלה. אם הם מגיעים עד הקרקע שלו, זה מובלה. באה עכשיו הגמרא ואומרת, ולא אמרן מה? שהוא לא קנה את המיצר הרביעי ונשאר לו תלם אחד, אלא דלא מבלה, שהמיצר הרביעי הוא לא בלוע בצפון ובדרום. אבל מבלה, קנה. וכי מבלה נמי לא אמרן שהוא קנה, שהוא לא קנה, אלא דיקה להיריך בדדיקלה. או והבתישת קבים, ריחבה דדיקלה ושורה של תקלים. שורת תקלים צפופים זה דבר חשוב. אני מבין למה הוא שיער, וזה הנעלם שלא דיברנו עד עכשיו. מה פתאום אתה אומר שהוא שיער לעצמו תלם אחד? מה משיגה? הפשט הוא ששם יש לו שורת תקלים, זה דבר חשוב. את זה הוא לא מחר. או אם זה שטח ששווה לתשעת קבים, דיברנו בדף י' א' במשנה, שבאים לחלוק שדה, אז מינימום צריך לכל אחד שיהיה לו תשעה קבים. תשעה קבים זה 3,750 אמה, זה 62.5 על 62.5. זה יהיה השיעור. רגילים לומר 61, לא יודע למה, בכל אופן זה באזור של 62.5. בדרך כלל עושים את זה עם חצר המשכן, זה 50/75. אבל זה אותו דבר. דהיינו כתוב פה דבר כזה, באותו רגע, שיש על זה שם של דבר חשוב, אבל לקה ליריך ודדיקלה, ולא תשעה קבין, זאת אומרת, או, אב אני אומר, קנה, ודאי שזה בתוך המחר, מה פתאום שהוא יישאר? אומרת מה המסקנה, מכלל, דימב לה, אף על גב דיקה ליריך ודדיקלה, או, הו תשעה קבין, קנה. בעברית צריך תרתי לטיבותה. בכדי שאני אוכל לבוא ולומר שהוא לא קנה את המיצר הרביעי, נצטרך לבוא ולומר או שזה לא מובלע תרתי לטיבותה, במקרה כזה זאת אומרת זה לא מובלע פלוס ואיקה ליריך ודדיקלה או שטח חשוב של שדה תשעה קבין, אבל אני אומר שהוא לא קנה את המיצר הרביעי. איקה דאמרי אמר רבה, ויש שפרשו שיטת רבה, הלכת הקנה הכל ואפילו מיצה רביעי כמו שיטת שמואל, ולא המרן שלפי שמואל קנה הכל אלא דמבלה, דווקא בתנאי שזה בלוע בין המיצרים צפון ודרום. אבל לא מבלה לא קני גם לפי שמואל, וכי מבלה נעמי לא המרן, וגם במקרה שזה בלוע בתוך המיצרים, מתי אני אומר שהוא קנה אלא דלקה ליריך ודדיקלה ולא אבי תשעת קבין? אבל איקה ליריך ודדיקלה או אבי תשעה קבין לא קנה. מסקנה, ואנחנו מיד חוזרים, מכלל דחילו מבלה אף על גב דלקה ליריך ודדיקלה ולא אבי תשעת קבין לא קנה. יש לנו כמעט הפוך, יש לנו לישנה קמה ולישנה בטרה בהבנת המסקנה. רבה, מה ההלכה? האם ההלכה היא כמו שרבה אמר, אדם שקנה שדה והשדה הזאת מיצרו לו אותה בארבע מיצרים, הזכירו לו אבל רק צפון דרום מערב ולא הזכירו לו את המיצר הרביעי, קנה כולה חוץ מתלם אחד בצד המערבי, תלם אחד הוא לא קנה. אבל אומר רבה, מתי אני אומר שהוא לא קנה? בגלל שהתלם הזה הוא מחוץ למיצרים, הוא לא מובלע, וגם הוא מקום חשוב, כי ריחווה ליריחווה דדיקלה, או הוא כזה גדול בשיעור של תשעה קבין. ולא, אם יש לי רק אחד מהתנאים, זאת אומרת הוא מובלע אבל אין עליו ריחווה דדיקלה, או הוא לא מובלע אפילו שיש עליו ריחווה דדיקלה, זה נמכר ביחד עם השדה כולה. זה הלשון הראשון. באה הלשון השנייה ואומרת, כמו שמואל, שבאמת הוא קנה את המיצר הרביעי, אבל מתי הוא קנה? באחד משני אופנים, או שזה בלוע גם אם יהיה על זה ריחווה דדיקלה, או שזה לא בלוע אז גם אם אין עליו ריחווה דדיקלה הוא קנה. מסקנה, הגמרא עושה סיכום, אומרת הגמרא זה שמואל, זה הסבר מה שמואל אמר, זה שמואל. מתי שמואל אמר קנה? כשמתקיימים התנאים הנ"ל. איפה זה בא לידי ביטוי? הגמרא אומרת הגמרא, סיכום, שמינן מתרווי ולישנה דרבה, הפועל היוצא משני הדברים, מלישנה קמה ומלישנה בטרה, מאיקה דאמרי ואיקה דאמרי, דבשדה דלא שיער ולא מידי. ראשית תוריד את רב אסי, אדם שמוכר שדה הוא מוכר את כל השדה, הוא לא מוכר תלם בצפון, תלם בדרום, תלם במזרח, זה רד מזה. בית ושמינן נמי דהיכה דמיבלה ולקה ליריך ודדיקלה ולא אבי תשעת קבים לכולה על מקנה. זאת אומרת שאם המיצר הרביעי הוא לא סימן, אבל המיצר הזה בלוע בין הצפון לדרום והוא לא מקום חשוב לעצמו, אין על מה לדבר, ודאי שהוא קנה. לא מבלה ואיקה ליריך ודדיקלה ואבי תשעת קבים עלי בדקה לעלמה לא קנה. זאת אומרת אין מחלוקת שאם המיצר הרביעי לא בלוע בצפון ובדרום, ובנוסף יש עליו שורת קלים, או הוא שטח חשוב ששווה לתשעה קבין, ודאי שהוא לא קנה את זה וזה נשאר של המוכר. איפה נקודת ההסתפקות? מבלה ואיקה עלי, או דיינו בלוע בצד הצפון דרום אבל יש עליו גם שורת קלים או מקום חשוב של תשעה קבין, או הפוך, לא מבלה אבל וליקה עלי ריך ודדיקלה ואין על זה אפשרות לתשעה קבין. זה תלוי בלשונות. אז להייג איתמר להייג איסה, לפי הראשון הראשון קנה, ואיתמר להייג איסה לפי הראשון השני לא קנה. אז מה עושים? אני לא יודע מה לעשות. אז ברמה העקרונית אלמלא הסוגיה שבפנינו, מה עושים בכזה מקרה? המוציא מחברו עליו הראיה. כי כשיש לי ממון המוטל בספק, אנחנו פוסקים כמו רבנן, המוציא מחברו עליו הראיה. זאת אומרת שהלוקח שבא להוציא מהמוכר, הוא יצטרך להביא ראיה מה היה הכוונה. וכפי שאומר תוספות למעלה, אף על גב דה באלמה בכל דוכתי אמרינה, המוציא מחברו עליו הראיה, והוא כממונה בחזקת מראי, כאן שודה דדיימה. למה? ככה. אומר הרשב"ם, קצת אחרי הרבינו גרשום, שורה אחרי זה, אלא שכאן נראה לחכמים לעשות שודה. כך נראה לחכמים. מהו שודה דדיימה? אז יש לנו מחלוקת בכל השאר. רש"י והרשב"ם אומרים שודה דדיימה, צריך לדבר עם המוכר, צריך לדבר עם הלוקח, והדיין יחליט מה נראה לו שהתכוונו המוכר והלוקח. תוספות רבינו תמוכת בכל השעז בא ושודה דדיינה, קראות עיני הדיין, ואיך שבא לו, אלא בא לה, ככה הוא אומר. אומר פה הראש במקום, ולא נרחיב עכשיו, אבל הראש אומר שכאן גם הרבינו תמודה לשיטת הרשבם, ששודה דדיינה זה לא יהיה מה בא לו, אלא לפי איך שהוא ראה את המוכר ולוקח, הגויים חולק על זה. אומרת הגמרא, רק כהכנה לשבת, כדי לחסוך לי את הצרות, אומרת הגמרא ככה, התחלת הדברים. אמר רבא, פלגה דאית לי בערה, פלגה. פלגה בערה דאית לי, ריבה. אדם שותף, רובן ושימון יש להם שדה בשותפות. מחליט רובן למכור את החלק שלו ללוי. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו ככה, פלגה דאית לי, חצי שיש לי, בקרקע אני מוכר לך. כמה הוא מכר לו? את כל החצי שלו, פלגה. אבל אם הוא אומר לי, חצי יש לי בקרקע, ומזה אני מוכר לך חצי, פלגה בערה דאית לי, חצי במה שלי יש בקרקע, אז כמה הוא מכר לו? רבע. אמר לה אביי, מה ישנה אחר, מה ישנה אחר? אומר אביי, אני לא מבין, לא רואה בזה הבדל. אישתיק, רבא לא עונה לו. אמר אביי, ענה סברי מידי אישתיק, קיבולי קבלה, כנראה שהוא מסכים איתי. ולא היא, חזינה אנו שטרת דנפיק מבימה, ראיתי את השטרות שיוצאים מבית המדרש של רבא, וכתיב בוואחי, פלגה דאית לי בערה שווה פלגה, פלגה בערה דאית לי שווה ריבה. דיינו כפי שהרשב"א מסביר, שבסוף השטר היה מופיע הנוסח, ולפי זה ידענו על מה מדובר.